ערב טוב, נמשיך את הדיון בספר איוב, כאשר סיימנו תמוד בלילה בעצם את פרק ב', והיינו איוב, בין איוב ובין אשתו. עכשיו נעבור לפרק ג', וכאן סוכת המעבר בספר. מכאן אנחנו עוברים תראו הרקע והדמויות וכל מה שעסקנו בהרחבה לבין הדרמה האנושית הפנימית שמתחילה להתחולל ושמתבטא בספר. נפתח את, נתחיל בפסוק, פרק ב' פסוק י"ד, הפסוק האחרון של פרק ב'. אחרי כן פתח איוב את פיו ויקלל את יומו, ויען איוב ויאמר, ובד יום יוולד בו ולילה מהו הגבר וכולי. בטרם נתחיל את דברי איוב, נקודה אחת מאוד חשובה לשים לב אליה, וזה הפער בינו לבין אשתו. דיברנו על זה אתמול בלילה בהרחבה. עכשיו אני חוזר ומצביע על הנקודה הבאה. אשתו, שכמות תפיסתה הייתה, רק אם זה משתלם, את עובד השם אם זה משתלם, לא משתלם, לא כדאי. אז אמאל, היא אומרת לו, ברך אלוקים ומות. איוב, זה כמו פרק, זה פסוק ת', פסוק י' ד', אחרי פתח איוב את פיו ויקלל את יומו. שימו לב, איוב לא, הוא לא שומע בקולה, הוא לא מברך את אלוקים, הוא מברך, הוא מקלל את יומו. דיינו, יש פה פער גדול ביניהם. אם מבחינתיים, אם אלוקים לא מיטיב, אם אין אלוקים מה להציע לך בתור טובה, בשביל מה? לא צריך אותו. ברך אלוקים, ואם החיים קשים, החיים לא נותנים שום דבר, אז ברך אלוקים ומות, תצא מכל זה, לא תסבול יותר, וגם לא, האמת, גם אין לך מה לחפש אצלו. לעומת איוב, אני רוצה לברך אלוקים, איוב מקלל את יומו, הוא מבקד גורלו, הוא לא מקלל את אלוקיו. עכשיו, נקרא קצת הפסוקים, יובד יום יוולד בו, ולילה אמר הורה גבר, דהיינו, יובד אותו יום שנולדתי בו, וגם אותו לילה שבו אמי הרתה אותי, באותו לילה שנאמר הורה גבר, כאילו גם ליל ההיריון, ולא רק, ולא רק יום הלידה, הוא מקלל אותם. היום ההוא יהי חושך, על ידרשיו אלוק הממל, ישכח, ירד לתום הנשייה, ולטוף עליו נהרה, לא תופיע עליו אור ונהירות, יגלהו חושך וצלמה ותשכון עליו עננה, יגלהו חושך וצלמה ותשכון עליו עננה, יבטאו כמו היום, הלילה הוא יקחי אופן, על אחד בימי שנה, לא, על אחד כמה אני חשב בימי השנה, מספר ירחים על יבוא, הנה הלילה הוא יגלמוד, על טובו רננה בור, קיצור, הוא בעצם אומר, אני רוצה שהיום הזה יישכח, לא ייזכר, לא יהיה בו שמחה, יהיה חושך וצלמוות וכו', ייקבעו הורי יום, עתידים, אוקיי, וכולי, וכך הוא ממשיך. עכשיו, זה שלב א', שהוא מקלל את היום. שלב ב', הוא מוסיף, אני זה בפסוק י', למה לא מרחם עמות, מבית נצאתי ועקבה, מדוע קידמו לי ברכיים, ברכי המילדת, ומה שדיים כי ענק, למה כשנולדתי נתנו לי להיוולד, למה נתנו לי למות באותו רגע, למה מילדת קלטה אותי, למה אמא הניקה אותי, כי אתה שכבתי ואשקוט, הכוונה לשכב בקבר, לשכב במוות, ישנתי שנת הנצח, אז ינוח לי, עם מלאכים ויועצי ארץ ובונים חובות למו, הם שרים זהב להם, מלאים בתיהם כסף, או חנפת תמון לא אהיה, כעולים לא ראו, לא ראו אור, שם משה וחדו רוגז, ושם ינוחו יגיע הכוח, אז בית הפסוקים תכף, יחד עשרים שעננו לא שמו כל נוגז, קטון וגדול שם ועבד חופשי מאדוניו, למה ייתן לאמן אור וחיים למרי נפש, מחכים לב ועינינו ויחפו מטמונים, השמחים אלה גיל יסיזו כימצו קבר. הוא עוד ממשיך. מה שיש כאן, הוא בעצם כמו זה שני שלבים. שלב אחד, אני אקלל את היום שנולדתי בו, אני מקווה שהוא יישכח, ילך לטוב הנשייה, ושלב שני הוא מביע משאלת מוות. הוא בעצם רוצה למות, למה לא מרחם אמות, מבית יצאתי ועקבה, כי אתה שכבתי ואשקוט, ישנתי, אז ינוח לי. מה בעצם קורה כאן לאורך בכל זה? איוב מדבר בעל המוות, ונרצה למה משמעות המוות. אבל הוא לא מתאים במשמעות המוות. אני, לכאחת אני אנגיד, או אשווה אנגיד אותו לקוהלת, הוא לא מחל לגמרי. קוהלת עוסק במוות כל הזמן, וגם קוהלת מדבר על הנפל. איוב יאמר, בפסוק, תדבב, אוכי נפל תמוד לא יהיה, קולים לא ראו אור, וקוהלת יאמר גם כן, טוב ממנו הנפל, למה? כי בחושך בא, בחושך הולך, בחושך שמו יחוסה, למה להיוולד תוך כל שעון החיים, והמאבק, והקשיים, והייסורים של החיים, עדיף להיות כמו נפל, שהוא מראש חוסך את כל זה. קוהלת אומר את זה, ואיוב אומר את זה. אבל הם אומרים את זה משני מקומות שונים לגמרי. קוהלת, איזה מתבונן מבחוץ, משקיף על החיים לגמרי מבחוץ, ומנסה לדלות מזה תובנות, חלף אפשר לקרוא לזה פילוסופיות, ותובנות פילוסופיות סקפטיות. הוא כאיזה מתבונן אדיש במציאות, ובתור שכזה, אז יש לו כל מיני הערות כמו סקפטיות, ציניות, לגבי המציאות, בעקבות מה שהוא רואה, ושבעצם, כמו אומרת, למה לסבול בחיים, טוב ממנו הנפל. או יודע מה, אני אקח פסוק אחר בקוהלת, יש, תקיר שמגיעים כמסי הראשונים שמגיעים כמסי הצדיקים, אמרתי שגם זה הוול, וקודם לכן, אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שנה ונפשו תסבע מן הטובה, וגם כבר לא הייתה לו, אמרת אותו מן הנפל, כי בהבל בא בחושך חייב חושך שמו יחוסה, ואילו חיה אלף שנים ופעמיים וטובה לא רע לו כמקום אחד הכל הולך, כי מה יותר חם יקסים, אני יודע ללוך נגד החיים, טוב מעיניים מלוך נפש, גם זה הבל, כל פשוט אומר, החיים הבל. איוב לא שמה. קוהלת מנסה כמו להתבונן מבחוץ, וזה אדישות, עקבו השנים עם הבל. איוב לעומת זאת, הוא בדם הנפש מדבר, והוא לא מדבר על תובנות שיש להסיק משמעות המוות. יש פילוסופים כאלו, שמשתמשים במוות כאיזשהו נקודת מוצא, בשביל לומר תובנות על החיים, כי המוות הוא חלק משמעותי מהחיים. איוב, זה משהו אחר, הוא מדבר מתוך ייאוש, וייאוש עמוק, כשהוא מדבר, שהוא רוצה להיות כמו נפל, זה לא איזשהו תובנה, נפלים ועשירים, זה בקשת ייאוש, ומה שפשוט אומר, אין לי כוח, כל מה שאיוב מנסה לטעון בו כל הזמן, אני חייב לישון, ותראות הדימויים שלו, אני פה בחצי השני של הפרק, כי אתה שכבתי ואשקוט, אני כאן בסופה ושערה, אני סובל, אני חוטף מכות כל הזמן, כל הזמן את החיים מחטיפים לי, שכבתי ואשקוט, כמו שיש אדם שביום סובל במקום העבודה, בלילה הולך לישון ושוכח מהכל בשלוות השינה, איוב אומר, כל החיים הם כאלו, אני צריך לישון תמיד, לברוח מצרת החיים, ישנתי, אז ינוח לי. מה שהוא באמת רוצה זה פשוט מנוחה. אם מלאכים ויועצי ארץ והבונים חרבות לעמו, הם שרים בזהב להם מלאים בתיהם כסף, או חנבת תמור, הוא אומר, זה לא משנה, כולם מגיעים לאותו מקום, אבל לא אומר את זה כקוהלת, כאיזושהי התבוננות סרקסטית על החיים. הוא אומר את זה כמו שהמלך נח, וכמו שהשר נח, שם רשעים חדו רוגז, ושם ינוחו יגיע חורך. הביטוי הזה, ושם מנוח הגיע כוח, במקור הוא לא חלק מאיזה זמר נחמד מסביב לברבורים וסלב ודגים, ושם ינוח הגיע כוח, ואני יגע, ואין לי כבר כוח לחיים, ואני מיואש מהחיים, ומעוין בעצם לעצור אותם. ועבד, יחד אסירים שעננו, אסירים שסובלים, נמצאו שם שקט, לא שמעו קול נוגס, אז האסיר שנוגסים אותו בבית הסוהר, במחנה עבודה, יוצא למות כי שם יהיה לו שקט, ואותו דבר אני, כי גם אני בעצם איזה מחנה ייסורים, וגם אני רוצה את אותו שקט שיש, כמו אסיר שלא רוצה לשמוע קול נוגס, ועבד חופשי מאדוניו. ואז יש איזו מרירות כלפי הקדוש ברוך הוא, שבעל כוחך אתה חי, הוא לא רוצה לחיות בעל כוחו, והוא בעצם אומר, הוא בתם אנשים, פסוק רפא א', השמחים אלה גיל יסיסו כי ימצאו קבר. דילגתי בפסוק אחד בכוונה, כי יפנה לחמי הנחתי טובו, ויתחו כמים שעגותיי. לא שלבתי, לא שקטתי, ולא נחתי, ויבוא רוגז, ומהרוגז אני אנסה לברוח. בעצם, מה שיש פה כאמור, קריאת איוש, שאני מדגיש את זה, גם כנראה תכף שאחרים הסבירו את זה אחרת, אבל גם בגלל התזה שניסיתי פה לפתח בשיעורים הראשונים. העליתי את השאלה בשיעור הראשון, עד כמה איוב יהיה דיון פילוסופי-תיאולוגי, ועד כמה איוב לא יהיה דיון פילוסופי-תיאולוגי, אלא בעצם יהיה תיאור חווייתו של הסובל, מה שקראנו אז זווית ספרותית. בעצם נעקוב אחרי התגובות והרגשות של אדם שסובל מייסורים. כלומר, מה עובר על הסובל? וכאשר איוב פותח את פיו, התגובה הראשונה שלו איננה תיאולוגית. זה לא כעס, ולא מריבה, ולא כפירה, ולא רצון להפוך קרה על פיה, זה ייאוש. ייאוש היא תגובה נפשית רגשית. היא לא דבר כמומת אינטלקטואלית פילוסופית. בשביל זה הדגשתי קודם את ההנגדה לקהלת, והדגשתי זה לא מעט, לא סתם בשערות שאני מסוגל להנגיד בין שתי דמויות, אלא כי כשאתה רוצה באמת לפתוח בפילוסופיה, ולומר שהמוות לועג למשמעות החיים, אז אתה מתבטא כמו קהלת. זאת אומרת, גם זה הוול, ואתה מדבר מקרה אחד לכולם, מי יודע נפש הבהמה עולה למעלה, נפש אדם עולה למעלה, הוא חבר למטה או לא, הכל הבל, אף אחד לא יודע, ככה מדבר קהלת, וכמו אין שם דם הנפש, זה פסוקים מאוד צוננים אפשר לומר. לעומת זו, כששומע את הזעקה של איוב, אתה מבין, הוא לא מחפש פילוסופיה, הוא מחפש תגובה רגשית, כמו שהוא כותב בפסוק האחרון של הפרק, כמעט פסוק האחרון, ויתחו כמים שעגותיי, הוא שואג, הוא מותר את עצמו כאסיר שחוטף מכות, כנוגס עומד עליו ומצליף בו, אם זאת החוויה, אם זאת התחושה, אז אלו הצעקות, וכל הדימויים שלו שונה לחלוטין, כי הוא כאמור בא מהזווית הנפשית, יש בא מהזווית הנפשית, לכן מתבטא ככה ו... זה אני חושב מחזק את כל התפיסה שבעצם הספר רוצה לבטא כמות החוויה הנפשית. עכשיו אני חוזר לפסוק שדילגתי קודם, אני מתחיל פסוק חפה א', השמחים אלה גיל יסיסו כי ימצאו קבר, לגבר אשר דרכו נסתרה, ויסך אלוקה בעדו. לו אלוקה לא היה מסתיר דרכו ממני, לא הייתי מאלו אשר דרכם נסתרה, אם לא הייתי גבר אשר דרכו נסתרה, אולי הייתי עומד ביסורים האלו, יכולת לתת למשמעות, לו הייתי מרגיש שלא ויסך, ויסך אלוק הבעדו הכוונה, אלוקים שם מסך, אם לא הייתי מרגיש מסך שמסתיר ביני לבין אלוקים, אם לא הייתי מרגיש שהוא מתעלם ממני, יכולתי להתמודד, אנחנו מכירים הרבה דמויות טרגיות, הרבה דמויות שמתמודדות, וכאן כדאי בהקשר הזה לציין פסוקים שכל הפרשים מרסדגון והרמב"ן כבר מפנים אליהם, פסוקים כמעט דומים בספר ירמיהו, כמתים ירמיהו פרק כ', הוא היום שיולדתי בו, יום שילדתני אמי על יהי ברוך. זה כאמור ירמיהו, אני חוזר לאיוב שלנו, בתחילת הפרק. יובד יום יוולד בו, הלילה, ולילה מהו הגבר, הלילה הוא הנה הלילה הוא יגל, מה יקבו הרי יום עתידים הוא לוויתן, אני חוזר למיהו, ארו היום אשר יולדתי בו, יום אשר יתן אמי על יהי ברוך, ארו האיש אשר ביסר את אבי למו, יולד לך בן זכר, שמח שמחה הוא, והאיש שהוא כערי, מה שהפך השם לניחם, אוקיי וכולי, שלא מתתני מרחם, ותהי לי אמי כברי ורחמה הרת עולם, למה לא? גם אני מת, למה לא הפך הרחם להיות הרת עולם, ולמה לא תהייתה לי אמי כברי, למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון, ויחלו בבושת ימי, ואיוב כזכור אומר, גם כן, למה, למה לא מרחם עמות, בית יצאתי ואגבה, מדוע כמו בלכה עם השאלה אם כי ענק. פסוקים מאוד דומים, אומר פה הרמב"ן כבר, מעניין, אם יפה דומה בטענות, אין איזה אליפז שיקדיש שני פרקים ליסרו להוכיח אותו, איוב מקל את יומו, ואליפז מתחיל ושופך איזה 50 פסוקים שביקורת בתוכך, ירמיהו, איש לא אומר כלום. אז הרמב"ן מסביר את זה בדרכו, שכמו שנגיד את זה בהמשך, אבל בואו כאן נשאל את השאלה הזאת. מדוע באמת ירמיהו ואיוב זוכים לתגובות אחרות? אז יש כמה הבדלים משמעותיים. הבדל אחד משמעותי נדמה לי, אצל איוב זה מגדיר את כל הווייתו. ירמיהו יש מצבי רוח מתחלפים. ירמיהו נמצא בין פטיש לסדן בלתי אפשרי. מצד אחד הוא שליח האלוקים, נגיד שהעולם יחרב, המקדש יחרב, העם יגלה. הוא צריך להגיד לעם שיהיה רב אמר. מצד שני הוא בן העם הזה. הוא בעצם, הוא צריך גם לבשר את הרעות לתוך עמו. הוא כל הזמן חי את המתח וזה בתחילת אותו פרק ובפרקים שקודם. יש שם מתחים אדירים שנתון ביניהם בגלל ריבוי תפקידיו כבין עם ישראל, כנביא שהסיר את העם ולא מקשיבים לו, ויש לו מצבי רוח מתחלפים, הוא נתון בכף הקלה של כמה אמת, תחושות סודות, כאילו בזוויות סודות, אז אם אלו רואים את זה ירמיהו כזווית אחת, מיני זוויות רבות, וזה לגיטימי, אצל איוב זה הופך להיות ייאוש, שבעצם כובש את כל עולמו. אבל יש דבר אחר. ירמיהו לא בתייאוש. ירמיהו זועק. זו זעקה של כאב. והכאב לגיטימי. הוא שומע שם, הוא יודע שם מקדש יחרב. הוא נתון כאמור אומרת במציאות בלתי אפשרית, שבשביל שנבואתו תתקיים, יתברר שהוא נביא אמת, וכל הזמן מבקרים אותו שהוא לא ככה, על מנת להוכיח שהוא באמת נביא אמת, צריך לקבוע סבל נורא לעם ישראל. אם לא יקרמת, רק על ידי חורבן, תוכח צדקתו, ולכן הוא זועק. זה לגיטימי לזעוק. הוא לא מביא ייאוש. אין שם ייאוש, יש זעקה, לא ייאוש. מיטב התרשמותי. והראיה, שבפרק הבא הוא חוזר לעבודה. כי הוא לא יושב 40 פרקים ומתווכח עם השכנים שלו. אחרי כמה פסוקים הוא כאמור פורק את המתח, משחרר את הקיטור, משחרר את הייאוש, וחוזר פרק א', הוא נביא מתפקד עוד הפעם. אצל איוב אנחנו מת על ייאוש בסיסי, ייאוש שמחלחל וחודר בכל עצמותיו, ולכן זה מחייב עולם, תגובה אחרת ועולם אחר, ו... יש גם דין נוספים, ירמיהו מדבר על סבל הרבים, איוב מדבר על סבל היחיד, אבל אני רוצה להדגיש פה את הנקודה הזאת, שהייאוש פה באיוב הוא עמוק, ולכן באמת צריך להבין את עולמו בשביל לדבר איתו, ואם יש לך ירמיהו, אז ירמיהו לא מיואש, הוא צועק, וזה סיפור אחר לגמרי. טוב, עכשיו, עד כאן, אמרתי מה שנראה לי כפשט פשוט בפרק. העברית יחסית לספר איוב ניתן הבנה, יש פה שתי טענות, הלילה הזה, היום הזה מקולל וערור, ובית, למה נולדתי, אני רוצה למות, אני סובל, 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 ורוצה למות, הכאב הייסורים גדולים מדי. עד כאן די פשוט. אלא מאי, יש בעיה אחת משמעותית, והבעיה הזאת בעצם מתגלה, ברגע שאנחנו נהפוך את הדף, נגלה את הבעיה. יכולים להפוך את הדף לאחד משני מקומות. יכולים להפוך את הדף לפרק ד', ושם נגלה את הבעיה. יכולים להפוך את הדף מהתנך למקראות גדולות, או למפרשים, וגם שם נמצא איזשהו בעיה או סתירה מה שאמרנו. ואני אסביר את עצמי. הפרשנים, או נפתח בפרק ד', אנחנו נמצא שאולי למעט כמה פסוקים בודדים בתחילת הפרק, אליפז לא מתייחס לכל מה שאמרתי. הוא מתחיל לתקוף את איוב על תפיסת העולם שלו, על הפילוסופיה שלו, על האמונה שלו, וכמו מה שנדורים מאוד חריפים, הוא בעצם הוא בא ומאשים את איוב שלו כזה צדיק, ואיך איוב מעיז לטעון שצדיק ורע לו, וזה לא נכון, צדיק וטוב לו, ואם רע לך אתה לא צדיק, ועוד כהנה וכהנה וכהנה. וכמובן, הוא בעצם פותח, בפרק ד' נפתח, הדין התיאולוגי, באליפז. הכל טוב ויפה, אבל איך זה מגיב לאיוב? איוב לא אמר מילה אחת נגד ההשגחה עדיין. איוב לא בא בטענות. איוב זעק, זעקת ייאוש. הוא בסך הכל אמר שהוא רוצה לנוח. זאת אומרת, ישנתי, אז ינוח לי. הוא בסך הכל אמר, אני לא מסוגל לסבול יותר. אז מה אליפז עושה מהמשכן הזה? למה אליפז תוקף אותו ותפיסת עולמו? הוא לא אמר שהוא תפיסת עולם. הוא פשוט צעק מתוך ייאוש. אדם בשעת צערו, מה אתה רוצה ממנו? תן לו לצעוק. והוא בסך הכל אומר, בסדר, בחינת דתית, נכון, אסור לה, אדם צריך לרצות את החיים. אבל מה איוב אומר? הוא אומר, אין לי כוח. הוא אומר, אין לי כוח, נגמר לי הכוח, המשענת של ייסורים, שהקדוש ברוך הוא אני לא מרגיש, בגבר אשר דרכו נסתר מאלוק. אז תן, באמת, מה התגובה החריפה הזאת? מחירות, אם אליפז הבין את הפרק, כמו שאנחנו הבנו, תגובתו לא מובנת. ולכן, מה זאת כך? תגובתו של אליפז הגיונית, אם אתה מניח שהוא שמע בדבר איוב קריאת תיגר השקפתית מחשבתית. אם הוא שמע את איוב מברך אלוקים, אם הוא שמע את איוב הולך ובעצם יוצא נגד הקדוש ברוך הוא והשגחה, אז התגובה שלו היא במקום. אם הוא שמע את הזעקה שאני תיארתי, אז מה הוא רוצה? ממילא, יש הרבה פרשנים שבאמת מסבירים את פרק ג' לא כמו שנסברתי, אלא במונחים הרבה יותר תיאולוגיים. ניקח את הרמב"ן לשנייה אחת. בראות איוב הצרות הרבות והרעות הבאות עליו, והוא יודע בעצמו צדקת נפשו, חשב כי אולי אין דעת וחשבון אצל האלוקים במעשה בני אדם, כי ההשגחה מסולקת מהם, הוא פתח דבריו לאמור, כי ממשלת הכוכבים המזלות, בימי הלידה ורגיע הנולד, נותנים לנולד הרעות והטובות, נטה לדעת עוברי השמיים המהבילים, וכן פתח, יובד יום יוולד בו, וכליל היום ולילה, וכוכבי נשפוף בשחר, כי הם גמור רעתו, ויתאו מצד גת האדם, ומעלות אלוקים, ולשים אליו ליבו. מה שטוען אומר הרמב"ן, איוב, בעצם טוען טענות תיאולוגיות, שאלוקים לא מתחשב בבני אדם, כי הם קטנים מדי, זהירים מדי, קטנונים מדי, תפיסה אריסטוטלית אפשר לומר, שאלוקים לא מתעניין בעולם, כי העולם מלא באנשים קטנים ועלובים, שלא כדאי מתחת לכבודו, שהקדוש ברוך הוא אומרת, לרדת מכיסא הכבוד ולהתעניין בהם, וממילא האדם נתון כוחות הטבע, כוחות הטבע, בתפיסת הביניים, זאת האסטרולוגיה, ואז הוא מבוא את הפסוקים, שהוא מקל את יומו, זה בעצם את הגורל האסטרולוגי שלו, שהוא חושב שהאסטרולוגיה קובעת, מקל את יומו, ולכן הדגש על הלילה ההוא, וכל התמקדות ביום ובלילה, זה לא איזה מרירות שאדם שלא מבסוט שנולד, אלא כאילו אדם מסכן וסובר שמכיר את יום הולדת שלו, אלא זו תפיסה תיאולוגית כנגד, כנגד תפיסות של כוכבי השמיים ואסטרולוגים וכדומה. זה מאוד דומים במלבים. ויקלל איוב את יומו, כי חשב שהקודם משפט מערכת הכוכבים במזל, יובד יום, יען שחלצות משפט הילד הנולד תוליף עם מזל ומצב הכוכבים, מחירות הם באים ומציגים פתרמת פרשנות הבית התיאולוגית לאיוב. עכשיו, החצי השני של הפרק ודאי מתקשה לסדר עם זה, יכול להיות שמדגישים את החצי הראשון של הפרק, ורואים בזה את המוקד. עכשיו, אני חושב שהפרשנות הזאת, במידה רבה, היא באה מתוך חשבון, אם אליפז עונה לו תיאולוגית והשקפתית, אז כנראה שאיוב התבטא בנושא כבר. אם אליפז רואה צורך להגיד איוב שהוא טועה, ואליפז מדבר תיאוריות פילוסופיות, השקפתיות, אז כנראה שהוא זיהה בדברי איוב את המוטיבים הללו. עכשיו, אליפז היה שם, אנחנו לא היינו שם, בוא נסמוך על עדותו ונקבל, ולעוד דברי אליפז, נפרש גם את דברי איוב. זה לכאורה התפיסה. אופציה אחרת, לנסות, עכשיו, הפער הזה כמו עוד מציק, כאילו איוב זועק בחיטים, ואליפז טוען בסעורים. אחד מדבר ייאוש, והשני מדבר תיאולוגיה. אז כאמור, יש פרשנים לא מבוטלים, שמשום כך מסבירים גם את איוב בתור תיאולוג ויותר בסגנון שתיארתי פה את קהלת. רשי לעומת זאת כותב ויען איוב ויאמר יובד יום יוולד בו ויען איוב אומר רשי ויצעק שכל ענייה אמורה בתורה הנה לשון הרמת קול וגם אבן עזר כותב וקהלת יומו אחרי מרוב הצער יאמר מצטער מכולל יהיה היום שנולד בו. אז רשי ובן עזר יותר פה משקפים את התפיסה שדובר על צער, כפי שניסיתי לתאר את זה קודם. מה נעשה עם אליפז? אז נצטרך אולי, או נצטרך להשתדל, להסביר את תגובתו כתגובה רגשית, כתגובה שמתייחס למצב רוחו של איוב, שבא להתנגד לייאוש, הבעיה שזה קשה מאוד לעשות את זה במשך הפרק, זה אולי הולך טוב בפסוקים הראשונים, לאחר מכן זה הולך ונהיה בעייתי. נשתדל בבניין המחר להתייחס לכך, אבל בגדול זה כיוון שקצת קשה לפתח אותו. לכן אני מרשה עצמי פה להציע גם הצעה נוספת. בעצם מעלה מתוך דברינו עד עכשיו, פרק ג' מדבר בצורה כמעט מפורשת על זעקה רגשית נפשית. פרק ד' וה' של אליפז עוסקות יותר בתיאולוגיה, בהשקפה, וכמור קשה להבין מה התגובה התיאולוגית פותרת לצועק ולשואג את דבר הרגשית. מה שאני הייתי רוצה להציע, למרות שאליפז היה שם, אני לא הייתי שם, מצד שני, אנחנו יודעים שבסוף הספר נאמר שהוא לא דיבר נכונה על אליפז. זאת בדיוק הבעיה, אליפז פספס את הפוינט. איוב זעק, זעקה גדולה ומרה מבחינה רגשית, איוב דיבר מתוך ייאוש, ואליפז הסיד איזה כיוון תיאולוגי. הוא לא שמע את המצוקה בין השורות, הוא לא הצליח לשמוע את הזעקה, הוא שמע את המילים, הוא לא שמע את המצוקה. במקום זה, הוא שמע שם תיאולוגיה. יותר נכון, פחות נכון, זאת לא הנקודה. הנקודה היא, הוא היה צריך להתייחס למצב רוחו של איוב, היה צריך להתייחס לייאוש שלו. במקום זה, מה שהוא שומע, הוא שומע את הפוקת הנשמה של איוב כמו שצריך, ובעצם מה שהוא עשה, זה היה מאוד יפה בשביל סימפוזיון ביום של חול, ביותו בבית אדם מיוסר כמו איוב, זאת לא התגובה. התגובה הזאת היא, הוא היה צריך לבוא לנסות לחבות את השריפה הרגשית, לתמוך בו, כמו שהוא עושה קודם בשתיקה אני חושב, אבל ברגע שעוברים כמול הדיבורים, הוא נסחף לתוך שטף הדיון והמילים, ובעצם מה שקורה פה אי הבנה, יש פה אי הבנה רגשית גדולה, אחד מדבר בשפה של ייאוש ורגש, והשני מדבר בשפה של מוח ותיאולוגיה, וזאת בדיוק הבעיה שהרים לאורך הדרך. בעת הרים לאורך הדרך, איננה בכך פרטי ההשקפה שלהם. זה חוסר אמפתיה וחוסר הבנה למציאות הנפשית של איוב. נראה את זה גם בהמשך בנקודות אחרות, וכאן זה מאוד בולט. אדם אומר, ויתחו קיים שעגותיי, ואתה מתחיל להגיד לו, אם כן זה כבר לא עכשיו וטוב לו, זו בעיה, זאת בדיוק הבעיה. והדינמיקה הזאת תלווה חלקים, תלווה אותם במשך הספר, ננסה לבדוק את זה לאורך הדרך, האם אכן כן או לא, אבל מיטב התרשמותי, התשובה היא שכן. ופה דוגמה מאוד בולטת, הוא צועק, והוא מתחיל לרצות לו פילוסופיה. ולכן הראש משפר ג' נכון, ראש פרק ד' נכון. זה סוד דיסוננס בין פרק ג' ופרק ד', שבעקבותיו כמו מפרשים ניסו להסביר פרק ג' אחרת להערכתי, התשובה היא, לא, הדיסוננס הזה הוא בדיוק לב הדרמה, ולכן כל כך חשוב לראות פה את הפער, שבין שפתו של, אליפז, לצעקתו של איוב. נעצור הנקודה הזאת, בלי נדר מחר בערב נסתדל לראות, ולהבין יותר לעומק, את המענה של איפז, דיינו פרקים ד' והי, מי שרוצה לעשות תרגיל מעניין, אני ממליץ לו שיקרא את הנאום המפורסם ביותר בספרות האנגלית, נאומו של המלט, To be or not, להיות או לא להיות, כולם מכירים את השורה הזאת, אבל כל שאר הקטע עוסק בדיוק, משקף בדיוק את איוב פרק ג', זה בעצם, To be or not to be, להיות או לא להיות, הכוונה להתאבד או לא להתאבד, וגם הוא מדבר שם מתוך ייאוש, הוא מדבר שם על הרצון ללכת לישון, ובשינה הנצחית לשכוח את הצרות, הדינמיקה הנפשית שם מאוד מאוד דומה, וניתן שם לראות, במידה לא מבוטלת, גם את הדינמיקה שוברת על איוב, בהבדל אחד, שאיוב נחרץ בדעתו, הוא מיואש טוטלית, והמלט מתנדנד, זאת אומרת, חלק אחד מאישיותו מיואש, חלק אחר לא מיואש, כל המחזה בנוי, גם על המתח הזה, וזה מדגים איזשהו נקודה אחרת, אבל קריאת המשווה ביניהם, ובאמת זה נותן תחושה טובה להבין את איוב, אבל היא גם מראה את הפער, איוב מקום של ייאוש, הוא הגיע לתחתית החבית, אדם שלא בתחתית החבית, הוא מתלבט, אדם שבתחתית החבית, הוא לא מתלבט, הוא פשוט צועק, ושם ינוחו יגיע כוח, ולשם אני מכוון את פניי. טוב, בסיים בדבר טוב, אז נאמר כאמור, בסופו של דבר, בעתון של איוב שאלוקה, גבר אשר דרכו נסתרה, אבל המשך הספר הביא אותו למצב שדרכו איננה נסתרה, ובסופו של דבר, כידוע, הוא יחזור ויהיה איתנו בין החיים, ועוד יחיה עוד הרבה מאוד שנים בסוף. לילה טוב.